הכותרת של השיעור, קראתי לה הפסקה ארוכה ביותר ולא התכוונתי לקיץ. קרב ובא על ההודעה לגבי ההפסקה של החלק בשיעורים. אני מתכוון לסוגיה שאני רוצה להיכנס אליה קצת בשנה האחרונה של בני ישראל על המפתן, על הכניסה לארץ. אבל לפני כן, צריך לזכור רגע את הפרשיות האחרונות שאנחנו נמצאים, כשאנחנו באים לסכם ולהגיע לפרשות האחרונות של הספר, למטות ומסעי. מבחינת תאריכים, אפשר לחלק את ספר במדבר לשלושה חלקים. עשרת הפרקים הראשונים הם התוכנית. עשרת הפרקים האלה מסתיימים, ספר במדבר הוא מאוד מאוד מדויק בחלוקתו, הם מסתיימים בויהי בנסוע הארון, באותם נונים מהופכים, ובעשרת הפרקים האלה עוסקים בתוכנית הגדולה. איך יראה המשכן באמצע, נכון? איך הם הדגלים, המחנות, מהם הקורבנות שהנשיאים מביאים. החריגות שיש בעשרת הפרקים, עסקנו בזה פעמים אחרות, אינן חריגות של עובדות שהתרחשו במדבר, הן חריגות שאינן קשורות בכלל, הן עוסקות בפרשת נזיר, בפרשת סוטה, יש מקום לעיין מה הן עושות שם, דיברנו על זה. אבל עשרת הפרקים הראשונים מתארים את הסדר האלוקי שאמור להתרחש במהלך של עם ישראל במדבר. מפרק י' א', עם הסיום של ויהי בנסוע, ועד אמצע פרק כ', סוף פרק כ' אפילו, אנחנו נמצאים בעצם ב-40 השנים הראשונות. זה מעניין מאוד החלוקה הזאת. עד השנה ה-40. שם, לאחר פרשת פרה אדומה, שהיא נמצאת שלא לפי הסדר במקום, כי פרשת פרה אדומה בעצם שייכת לתחילת הזמן של המדבר, הצטוו בפרשת פרה אדומה עם הקמת המשכן. שם בתוך הפרקים האלה, 9 פרקים בלבד, לא מלאים, שם בתוך הפרקים האלה עוסקים ב-39 שנות המדבר הראשונות. מפרק כ' ועד פרק למד ו', 17 פרקים עוסקים בשנה האחרונה או בחצי השנה האחרונה של עם ישראל במדבר. החלוקה הזו עצמה כבר אומרת הרבה מאוד. צריך רק לשים לב, אין כאן שום חידוש. רק נראה שנייה את המבנה. יש כמעט פי 2 עיסוק בשנה האחרונה. אני מתחיל את זה ממות מרים. שם הפרק של ותמות שם מרים, ותיקבר ולא היה מים לעדה לשתות, מי מריבה והסלע, ועד לסוף פרשת מסעי עם הגבולות וחלוקת הארץ ובנות צלופחד, וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, בני גד, בני ראובן, מדיין, בלק, מואב, כל זה החודשים האחרונים, 10 החודשים האחרונים של 40 שנות מדבר. זו חלוקה מאוד מעניינת, שנותנת כנראה עוד לפני שמתחילים בכלל, או מחייבת אותנו להתמודד הרבה מאוד בתקופה הזאת של הכניסה לארץ, של המהפך של הדורות. זה גם השנה שפחות או יותר קלו מתי מדבר, כבר מסיימים הילדים לקבור את הוריהם, את אבותיהם, שמתו בחטא המרגלים, ומשם מתחילים כל העידה, מפרק כ'. רש"י מציין שם העידה החדשה, אלו שעומדים להיכנס אליו. ותשומת הלב הזאת שמוקדשת באופן פרופורציונלי בכלל לא מובן, בהפרש של הזמנים, בין השנה האחרונה המרוכזת הזאת, לבין כל השנים האלה הארוכות, מלמד אותנו שצריך לתת פה את הדעת היטב היטב על נקודה חשובה. על המעבר הזה, שאני חושב שאין כדורנו שיכול להבין אותו, מהמדבר לארץ. מדור המדבר, מדור סיום הגלות או הגלויות, מצרים, מדבר, על כל מה שזה כורך. מעיבוד המנהיגים הגדולים של מרים, אהרון, משה, למעבר למציאות האנושית, להופעה הראשונה של עם ישראל כשהוא לוחם, כשהוא צבא, כשהוא מפעיל כוחות צבאיים, לפעמים הראשונות שעם ישראל עובד בשליחויות דיפלומטיות מול מלך אדום, מול מלך מואב, מול סיחון, לאויבים שממתינים עם הכניסה לארץ ומעכבים אותה. רק אחרי שעוברים את הריכוז האדיר הזה של עשרת החודשים האחרונים, של השנה האחרונה של המדבר, מניסן במות מרים ועד זין אדר במות משה, רק שעוברים את התקופה הארוכה והיסודית הזאת שבאה לידי ביטוי בחודשים או בפרקים האלה, עד סוף בני גד ובני ראובן ובנות צלופחד, אפשר איכשהו להיכנס עם זה אחר כך לספר דברים, למסקנות של משה שמתחילות בעצם בספר דברים בחודש שבט. התאריך מדויק מופיע בתחילת ספר דברים. ב-12 בחודש ה-11 הועיל משה ביאר את התורה הזאת. ושם מהראשון מחודש ניסן ועד חודש שבט, כדי לדייק, אנחנו מרוכזים מפרשת חוקת ועד סוף מסעי. ובתוך זה מופיעה תופעה שאנחנו מכירים לה אחים, דוגמאות דומות בתורה, אבל לעניות דעתי אף פעם לא בהיקף כזה. יש לפעמים בתורה הפסקות, אבל לא כאלה ארוכות. למה אני מתכוון? אנחנו מכירים שמתחילה פרשה, מחזיקים אותנו במתח, עוברים לפרשה אחרת, לחזית אחרת על הבמה, ואז מחזירים אותנו למקום שבו היינו. דוגמה קלאסית לזה בבראשית, אנחנו נמצאים במכירה של יוסף, הנה המדנים מכרו אותו לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, נכון? הוא יורד עם הישמעאלים, אנחנו מחכים לראות מה הולך לקרות בחזית המצרית עכשיו, ואז לוקחים אותנו משם למקום אחר, וירד יהודה מאת אחיו היתד איש אדולמי ושמו חירה, ויהודה לוקח את בת שוע ונולדים לו ילדים, ולילדים יש אישה ויש למה תמר, וער ועונן מתים, עד שנולדים פרץ וזרח ליהודה ותמר. נגמר פרק אחד, למד זין שם, ואז כאילו פסוק מחזיר אותנו למקום שבו היינו בבמה מקודם, ואולי שכחתם. כאילו פסוק מיותר. פרק למד ח' מתחיל בפסוק א', היינו קוראים לו בשפה המודרנית להבדיל תקציר הפרקים הקודמים, או מי ששכח את התוכנית הקודמת, אז שם הופיע פסוק, וכתוב בו, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. ועכשיו מה המשך הסיפור? והנה מגיעים לאשת פוטיפר. זאת הפסקה היחסית ארוכה של פרק, אבל היא מובנת לחלוטין. אתה בתוך המתח, אבל אתה הרי יודע שיוסף הולך למצרים לא לטיול. יוסף הולך למצרים, יהודה קשור לזה, חשוב לך מאוד לדעת מה קורה בשתי החזיתות. יש קשר בלי שנלמד שום דרשה. חז"ל אומרים לנו שם, וירד יהודה מאת אחיו, אחים עסוקים במכירה, זה עסוק בזה, זה עסוק בזה. איך אומרים שם חז"ל באותו מדרש יפה? כביכול, כשכולם עסוקים, מה עושה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? זה חז"ל במדרש. הם מתארים את המתח של המעבר מחזית לחזית, ממהדורת חדשות למהדורה אחרת, אין קשר כאילו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? וחז"ל אומרים שם במדרש רבה בדראשית, והקדוש ברוך הוא יושב, עוסק, בורא, אורו של משיח. גם הוא בינתיים עובד. לא מדברים על זה כל כך, הוא גם לא כל כך עם הרבה רייטינג, אבל זה עובד. הוא מצרף את החוטים, מחבר את המבזקים, ומהכל לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שלא הבנו כלום. זה מובן. אבל הפסקה כמו שמתרחשת אצלנו בפרשיות, לא נבנה, אני בטוח, אין לה אך וריה בשום מקום אחר בתורה, והיא גם לא מובנת. אני מתכוון להפסקה שמתחילה בפרשת פנחס, וחוזרים אליה עם פסוק שמחזיר אותנו אחורה, בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, בפרשת מטות, 5.5 פרקים אחר כך. הפסקה מתחילה במקור 3, או הפרשה לפני ההפסקה. קודם יש שיעור, אחרי זה הפסקה. הפרשה מתחילה במקור 3. נגמרה סוגיית זמרי בן צלו וכוזבי בצור. טופלו. בשם איש ישראל המוכה זמרי בן צלו, אשר הוכה את המדיינית זמרי בן צלו. בשם האישה המוכה כוזבי בצור. אוקיי, גמרנו. ואז, אחרי המגיפה, פונה הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו כך. מקור 3. וידבר השם אל משה לאמור. דילגתי על מקורות 1 ו-2, נחזור אליהם בעזרת השם בסוף. וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים, והקיתם אותם. אנחנו נצטווינו להילחם, נצטווינו למחות. עכשיו אנחנו מצווים באויב מסוג קשה מאוד. צרור. צרור זה לצרור, זה לצור, זה לשון צרה, זה לשון לצור ביחד. צריך להבין מה זה בדיוק. זה לא רק להקות, כמו להקות את סיחון, אל תירא אותו, ושם מופיע הפועל להקות אותו את סיחון, או את אוג. פה זה לצרור ואחר כך להקות. צריך להבין מה זה בדיוק. כי צוררים הם לכם, לצרור זה לא רק מלשון צרה, או מהלשון הנוראית יותר, שהיא ודאי לא הכוונה כאן לצורר. לצרור זה קודם כל מהשורש של לרכז, לכנס יחד, צרורות של יין. תכנס את התוכן המדייני לפני שאתה מכה אותו, אל תכה אותם סתם. יש כאן איזשהו תוכן שצריך להיות מוכה. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר ניקלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוזבי בתנסים מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פעור. אוקיי, כל זה מצטווה משה, הוא צריך לעשות את זה אחרי מות או אחרי הריגת זמרי וכוזבי, ואנחנו מחכים עכשיו לפעולה, נכון? מה לכאורה אמור להיות ההמשך? וידבר משה אל פנחס או אל ראשי המטות או אל יהושע בן נון, ויאמר להם, עכשיו צריך להיות איזושהי פעולה. החלצו מאיתכם איש למטה, אלף למטה. איך עושים את המלחמה? זה היה בפרק כ"ה. ואז ממשיכים. פסוק א' של פרק כ"ו המשך מקור 3. ויהי אחרי המגיפה. סתם תופעה שבעלי קריאה ודאי זוכרים אותה, אמצע פסוק, את נחתה, אתם רואים, זה לא סוף פסוק, מי שורא בצילום, ועכשיו אומרים לשורה חדשה, זה צילום כמו שזה מופיע בספר התורה, ומשהו משונה פה, ויאמר השם אל משה ולעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל. עכשיו מתחיל מפקד, מפקד של 65 פסוקים. 65 פסוקים, מפקד מפורט. אנחנו כזכור ממתינים למה? למלחמה במדיין. זו היה המצווה. אני יכול להבין שעושים מפקד לפני מלחמה. זה יכול להיות הגיוני. זה אולי היה גם הסבר מה עושים פה במפקד. למרות שרוב הפרשנים אומרים שהמפקד הוא תוצאה של אחרי המגיפה. והיא אחרי המגיפה, 24 אלף איש מתו במגיפה, אז עושים מפקד. כמו רועה שמונה את צונו אחרי שהייתה מגיפה. זה יפה לשני הכיוונים. עושים מפקד גם אחרי המגיפה וגם לפני המלחמה. מצוין. נו, אז עכשיו כבר תתחיל לעשות את הפעולה שגמרנו. נגמר פרק כ"ו ארוך בין 65 פסוקים, ואז יש זמן למלחמה. דרך אגב, כדי שלא נהיה במתח, יגיעו רק במקור 7. זה ילך לאט לאט. באמצע יהיה זמן לכמה פרשיות. קודם כל, חשוב מאוד עכשיו שבנות צלופחד מגיעות ומדברות על הבעיות שלהם בנחלה, ואיך יוזכר שמו של צלופחד בן חסד. אשר רבינו בחמל, באמצע הכנות למלחמה למדיין, פסגה בסיעה, ובנות צלופחד עכשיו מוטרדות מהרישום שלהן בטאבו. עם ישראל חי. זה איזה מין זה פמיניזם חיובי מאוד. עוצרים את הכל ושואלים את הקודש ברוך הוא מה לעשות. הקודש ברוך הוא אומר, כן בנות צלופך דוברות, נתון תיתן. מאוד חשוב, אבל אולי אפשר לעשות את זה או לפני או אחרי, כי אנחנו כבר רוצים לראות מה קורה במלחמה. בנות צלופך סיימו, אגב, הן סיימו וזה לא הסוף. הן תזכנה לסיקור תקשורתי כפול. בפרשת מסעי, כל הסיפור שלהן יחזור שוב ואיתן יסיימו את ספר במדבר. כי בני יוסף יבואו ויגידו, זה נחמד מאוד שהתחשבת בבנות צלופחד, משה רבינו, אבל עכשיו אנחנו מפסידים בטאבו. ואז יגיד הקודש ברוך הוא, כן, בני יוסף דוברים. אתה צודק, היא צודקת, וגם אתה צודק. מה עושים עם זה? טוב, זאת עוד סוגיה. מה שלי מפריע כאן זה המיקום. זה מאוד חשוב הפרשה הזו, רק כמה זה ממוקם פה. סיימו עם בנות צלופחד, עכשיו פונה משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא, במקור חמש, ואומר לו, ריבונו של עולם, צריך מהר למנות מנהיג במקומי. אז רש"י אומר, ראה משה רבינו את בנות צלופחד באות ואומרות, אבא מת, אמר אורו, צריך לדאוג לבנים. כך רש"י אומר. אז הוא מחבר בין בנות צלופחד לבין מינוי, בקשה למינוי. זה אולי תירוץ למקומי, לשני אלה. הבקשה למנהיג, אתם יודעים מה, את זה אולי אני גם יכול איכשהו להבין לפני יציאה למלחמה, אם כי זה לא ברור. הרי ברור שעכשיו אתה צריך לקרוא לאלעזר הכהן, לפנחס. אלה גם האנשים שיפעלו. זה לא קשור כרגע למלחמה. אבל נניח שמשה רבינו רוצה לדעת מי יהיה המושל אחריו. נגמרת פרשת מינוי יהושע בן נון ואלעזר הכהן שצריך להוביל אותו, ועכשיו יש זמן, אנחנו מחכים, זוכרים למלחמה עם מדיין. יש זמן עכשיו ל-71 פסוקים, שני פרקים ועוד פסוק, שיעסקו בסוגיה שבדיוק זה המקום שלה. את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואחרי שנגמור עם קורבנות תמיד של שחר ושל בין הארבעים, המלחמה באוויר. יש מוסף ראש חודש, ועכשיו יש שבת, ויש חגים, שכחנו. אז צריך להביא את כל החגים. נכון, דיברנו כבר על כל החגים, אבל אף פעם לא היה לנו זמן כל כך מנוח לפרט את כל הקורבנות 8 ימים של סוכות. זה העיתוי. אז ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, בשמיני עצרת יהיה לכם. זה המיקום בדיוק לעניין, 71 פסוקים. סיימו את פרשת המועדים, שאני לא מבין בכלל מה היא מחפשת פה, בלי קשר למלחמה עם מדיין. סתם מה זה עושה ערב הכניסה לארץ. תגידו, מועדים, ערב הכניסה לארץ, זה הפרשה היחידה שעוסקת במועדים ובכלל לא מזכירה את החלק הארץ ישראלי שלהם. תקראו להם לפחות פעם אחת קציר, אסיף. משהו שמזכיר קצת חקלאות, אווירה של ארץ ישראל. שום דבר, קורבנות. למה זה לא מופיע בויקרא? בלי קשר עכשיו למלחמת מדיין. אני עוסק בהפסקה. נניח שזה ממוקם בדיוק במקום נוח. למה זה ערב הכניסה לארץ? למה נפקא מינה עכשיו? אם זה חשוב, יש בויקרא, זה בכלל נפלא. בויקרא יש פרשה שעוסקת במועדות. שם אין מקום לקורבנות. ובמדבר, ערב הכניסה לארץ, בין בנות צלופחד לבני גד ובני ראובן, זה המיקום להגיד איך צריך להביא מוסף ביום השלישי של סוכות. סיימנו עם פרשת המועדות, אנחנו כבר אומרים, נו, בדרך כלל שוכחים פה כבר מזמן שבכלל מדובר על צרור את המדיינים והקיטם אותם באמצע פרק כ"ה. אנחנו כבר בסוף פרק למד. מחכים כבר לעניין, ואז אומרים לנו, רגע, יש עוד משהו אחד מאוד חשוב. מה עושה אבא שביתו נדרה נדר? כבר אמרנו לכם פעם. נכון שזה חשוב לפני המלחמה. אז הנה, וידבר משה אל ראשי המטו, זה הדבר אשר ציווה השם. אין עוד קידומת כזאת בתורה. רש"י אומר מיד, למה רק פה זה מתחיל כך? אתה כבר מחכה למשהו. ראשי המטות, כולם מכונסים. ראיתי מהפשטנים מי שאומר אל ראשי המטות כי כולם חיכו להודעה על המלחמה. אבל יש לנו עוד משהו לברר? שנייה אחת, יש גדר של הפרת נדרים, יש התרת נדרים, יש נדרי איסור, יש... אגב, המשותף למועדים ולנדרים, זה ששניהם שוב בלי קשר למלחמת מדיין, לשניהם כבר יש פרשות שהייתי צריך להכניס את זה שם. נדרי נזיר הופיעו בפרשת נסור, פרשת נדרים בנדרי הקדש למקדש סיימה את ספר ויקרא, שם זה מקום אמיתי, טבעי, תכניס שם את נדרי איסור. אתה רוצה לעסוק פה בעניינים שבין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנורי הבית אביה, מה זה עושה פה בכלל? ואז כשמסיימים את זה מקור שבע, פסוק י' ג' בפרק י' ז' בפרק למד, פרק למד מסתיים, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנורי הבית אביה, או, הגיע הזמן לעניין שפתחנו בו. וידבר השם אל משה למור מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מדבר פה עוד פרט חשוב, יש איזו התניה בין הנקמה מאת המדיינים לבין האסיפה של 120 של משה. ואז משה עובר לזה, וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. וכל פרק למד א' עד סופו הוא המלחמה לעניות דעתי המפורטת ביותר בחמישה חומשי תורה על כל חלקיה. איך המלחמה מתרחשת, איך הורגים את חמשת מלכי מדיין, איך הורגים את בלעם בן באור, איך מגיב משה כשהם חוזרים מהמלחמה, הוא קוצף על פקודי החיל כי הם לחמו במדיין אבל הם לא עבדו עם העניין של בנות מדיין נכון. אחר כך איך מטבילים כלים בעקבות המלחמה, הפרשה שלמה. כל פרק למד א', מלחמת מדיין וספיחיה. למה ההפסקה הזו? מה קרה פה? הרי זה בדיוק הדוגמה הקלאסית לפתיחה של התורה, לחזרה על תקציר הפרקים הקודמים, וידבר השם אל משה לאמור מקום, הוא הרי עוד לא עשה את זה, וחזרה אחורה, אבל לגמרי בשונה מהדוגמה שפתחנו בה עם יוסף ויהודה, שם אתה רוצה לראות מה אומר המדרש כדי לראות עוד עומק. אתה מבין בלי שום פרשן את הקשר בין יוסף ויהודה. כל מובן, יהודה הוא זה שהציע למכור את יוסף, עכשיו הם לוקחים אותנו לבמה ומראים מה קורה עם יהודה. ברור לחלוטין, אתה מחכה לשמוע עכשיו מה יהיה בחזית של יוסף. אף אחד, לעניות דעתי, לא ציפה עכשיו לדיון על מוספי המועדים והלכות הפרת נדרים. לא שייך. עד כאן הבעיה של ההפסקה. הפרשנים, הפשטנים, עוסקים בחלק מהתמיכויות, ובדרך כלל בזה מסתפקים פה. אני רוצה לראות מעט מההתייחסויות האלה, כי אני רוצה לראות אחר כך את הכל ביחד. ולחלוקה שבה פתחתי היום את הדברים, לחלוקת ספר במדבר לשלושה חלקים, לעניות דעתי יש חשיבות רבה מאוד. נגיע לזה עוד מעט. גם הרשב"ם, לפנינו במקור 8, וגם האבן עזרא לפנינו במקור 9, מנסים לטפל באותה שאלה ספציפית אחת. הם רוצים לברר מה הקשר בין פרשת נדרים לפרשה הקודמת לה, שהיא פרשת המועדים הארוכה, או לפרשה הבאה אחריה. הרשב"ם אומר שפרשת נדרים, ומקוצר הזמן אני לא אקרא אותו בפנים, שפרשת המועדים הסתיימה, מי שיסתכל יראה שנייה במקור מספר 6. כל פרשת המועדים הארוכה של שני הפרקים הארוכים מסתיימת, אלה תעשו להשם, אתם רואים מקור 6, פסוק למתת, אלה תעשו להשם במועדיכם, הכוונה היא את כל הקורבנות האלה צריך להביא בשלוש הרגלים, לבד מה עוד צריך להביא בשלושת הרגלים? לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. יפה. בשלושת הרגלים, כשאתה בא לבית המקדש, אז אם באמצע השנה נדרת נדר לבית המקדש, לא של קורבן פסח, סתם נדר שנדרת. כתודה להשם, כדבר אחר, כנדר. אתה אסור לך לשכוח להביא את נדריך עד לאותם שלושה רגלים. אומר הרשב"א מצוין, כיוון שסיימנו לעסוק בפרשת המועדים ואמרנו שבמועדים גם מביאים את הנדרים שנדרת לבית המקדש, נהדר, מה מתאים יותר עכשיו מוידבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור יצר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הסבר יפה מאוד של הרשב"ם. חוץ מבעיה אחת, שמה לעשות שפרשת הנדרים האלה בכלל לא קשורה לנדרי הקדש, אין שום קשר. זה היה יוצא מצוין, אם עכשיו היו מביאים את הפרשה של סוף ויקרא, שם מסופר על נדרים למקדש. אבל כאן מדובר על נדרים שכל ילד או ילדה, או איש או אישה, נודרים וקובעים שהשעון הזה אסור לי. הם רק משתמשים בביטוי של נדר. זה נקרא בהלכה נדרי איסור, זה לא נדרי הקדש. אבל הניסיון המבני של הרשב"ם ברור. אבן עזרא הולך בדרך מעניינת מאוד לכיוון השני. אבן עזרא אומר, אינני יודע למה נסמכה פרשת מועדים לפרשת נדרים. אני גם לא עוסק עכשיו בשאלה מה בכלל עושה פה פרשת מועדים, גם הרשב"ם לא עונה על זה. הרשב"ם רק ענה על משהו מקומי. מה בין מועדים לנדרים, מה הסמיכות? אני את שניהם לא מבין מה הם מחפשים. אבל בסדר, אבן עזרא אומר, אני מבין מה עושה פה פרשת נדרים, בכלל לא בהמשך לפרשיות הקודמות, אלא כהקדמה להמשך. מיד אחרי פרק למד א' של מלחמת מדיין, יופיע פרק למד ב' ארוך של בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן יבואו אל משה, אנחנו עוד נחזור לבני גד ובני ראובן עוד מעט, פעם עסקנו בהם בהרחבה, נחזור אליהם. בני גד ובני ראובן יבואו אל משה, יבקשו נחלה בעבר הירדן המזרחי. משה יכעס עליהם על משהו, וכשהוא ירצה להגיד להם מה הוא דורש מהם, הוא יאמר להם את המילים, ככל היוצא מפיכם תעשו. אומר אבן עזרא, מה המסר של פרשת נדרים? ככל היוצא מפיו יעשה, כך קראנו הרגע. טוב, זו הערה חשובה. נדמה לי שמובן לפי אבן עזרא גם עוד דבר, למה צריך לכנס את ראשי המטות וללמד אותם ככל היוצא מפיו יעשה? אצלנו לא צריך לשאול את השאלה הזאת. נראה שיש כאלה שצריכים עוד יותר לזכור שככל היוצא מפיכם תעשו. אבל זאת הערה חשובה, והיא מחברת את פרשת נדרים לבני גד ובני ראובן. נו, מצוין אבן עזרא, אבל באמצע יש מלחמת מדיין. אומר אבן עזרא, אין מוקדם ומאוחר, זה בערך, זה בעצם אחרי. לא מבין, אם זה אחרי, אז עוד יותר, אז למה התורה סדרה את זה פה? אני מקבל הכל, זה אחרי, זה לפני, אבל זה מסודר פה. באמצע, לפני שמספרים על מלחמת מדיין. סתם חבר לי זה עם בני גד ובני ראובן, נהדר. אבל אצלי זה תקוע 5.5 פרקים, אני כבר מחכה לראות מה קרה במלחמת מדיין. אז הרשב"ם ואבן עזרא אומרים את פירושיהם, הפשטנים, שהם חשובים מאוד, אנחנו נגיע עוד מעט חזרה לפירושים האלה, גם אם הם יעזרו, הם יעזרו רק מקומית. לפי הרשב"א מה עושה מועדים עם נדרים, ויש את הקושיות עליו, שאחת מהן אמרנו מקודם, לפי אבן עזרא מה עושה נדרים עם בני גד ובני ראובן, שבשביל להחליט שזו תשובה צריך גם להחליט שזה מוצמד, למרות שיש באמצע פרק למד א', גם קיבלנו. אבל אנחנו חוזרים לשאלה הגדולה, מה כל הסיפור עושה פה? רש"י שואל עוד שאלה. רש"י מוטרד מהשאלה לא של סמיכות, אלא היא, ולעניות דעתי היא אולי אחת השאלות הכי גדולות פה, מה בכלל עושה פה פרשת המועדים? בלי קשר עכשיו למלחמת מדיין. בסדר? לזה אני אגיע עוד מעט. מה עושה פרשת המועדים? פרשת המועדים אני מזכיר, כי אין לפנינו ספרים, אני מזכיר עוד פעם, פרשת המועדים מתחילה בפרק כ"ח, והיא צמודה לבקשת משה למנות את יהושע. מיד אחרי שמשה מבקש מנהיג, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, הוא ממנה את יהושע בן נון שאלעזר מוביל אותו, ואז מופיעה הפרשה של צוות בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי. רש"י מנסה להסביר את הסמיכות הזאת. בסדר, אנחנו מנסים עכשיו פשוט להגיע בסוף לאיזשהו רישות גדול דרך סמיכויות ספציפיות. מקור 12. רש"י אומר כך, מקור 12 בתחתית העמוד משמאל, מימין. צוות בני ישראל, ההמשך של זה זה את קורבני לחמי לישי. וההמשך של זה זה כל פרשת המועדים. את קורבני לחמי לישי זה קורבן תמיד של ערב הבוקר. זה לא עניין של חגים. מה אמור למעלה? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מדרש יפהפה. עד שאתה מצוויני על בניי, צווה את בניי עליי. מה אתה עושה עכשיו, משה רבינו? אתה אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות, ואתה מצוויני, מצוויני זה לא במובן של לצוות מרות, אתה מצווה כמו צוואה. אתה מבקש ממני, אתה מעביר לי צוואה לשמירה על בניי, כי אתה עוזב. אני מבקש ממך, לפני שאתה דואג למה אני אעשה איתם אחרי מותך, תדאג למה הם יעשו כלפיי אחרי מותך. משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולי. זה כלל שכבר ראינו הרבה פעמים. כשרש"י אומר וכולי, כדאי מהר ללכת למקור. זה כלל בדוק. הוא לפעמים מצטט, ולפעמים הוא מצטט מפסיק, אומר וכולי כדאית במקום איק. אז מהר כדאי לפתוח, כי הוא אמר רק חלק. אז הנה וכולי, מקור 13. ספרי. מדבר השם אל משה לאמור, צוות בני ישראל את קורבני לחמי לישי וכולי. למה נאמר? מה זה עושה פה בכלל? אז הספרי כבר שאל את השאלה הזאת, המקומית. כפי שהוא אומר, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם בפרשה הקודמת. מנהיג. משל למה הדבר דומה? נכון שזה המקור של רש"י? משל למה הדבר דומה? בוא נראה את זה, זה פילי פלור. אבל נראה את כל המוטיבים שיש במשל. למלך, מי זה המלך בנמשל? הקדוש ברוך הוא, שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. מי זו אשתו של הקדוש ברוך הוא? קשה לשאול. אבל המלכה במשל זה משה. מלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. הייתה מפקדתו על בניה. עם ישראל. אמרה לו בבקשה ממך, אדוני המלך, היזהר לי בבניי. אמא הרחמנייה, אחרי 120, הולכת לעולמה, והדבר הראשון והאחרון שאמא דואגת זה מה יהיה עכשיו. תהיה בבית קצת, עשה משהו. היזהר לי בבניי. אמר לה, עד שאת מפקדתיני על בניי, פקדי בניי עליי. מה? שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. נורא והיום, תחשבו על זה בנמשל. מה, משה רבינו הוא השומר שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו שתיפטר מן העולם, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו את כבודי באלוהי הניכר. מה הוא אומר? כי אביהם אל האדמה. ושם כתוב בפסוק בניצבים, כי אביהם אל האדמה, ואכל וסבא ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים. עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי. נחזור רגע לרש"י, כי אנחנו רוצים ללמוד פה פשט. אז אומר רש"י, אתה יודע למה מופיעה פה עכשיו פרשת צו את בני ישראל, פרשת המועדים של 71 פסוקים. כי משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מנה עליהם מנהיג, מה יהיה איתם כשאני הולך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה התשובה לשאלה שלך. אבל עכשיו דאג אתה שהם לא ימרדו בי ולא ינהגו בי מנהג בזיון. ולא ימירו את כבודי באלוהי ניחר. לא לגמרי מבין את זה, אבל אם כן, אז למה צריך פרשת מועדים? תכניס פה את פרשת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז מה זה עושה? אני מבין את המהלך, אבל אני לא מבין איך הוא בא לידי ביטוי. ברור אבל שחזל במדרש הזה בספרי רואים בכל פרשת התמיד ואחר כך המועדים משהו שיוצר את השמירה, את ההתחייבות שעם ישראל לא ימרוד ולא ינהג מנהג ביזיון. ממה אתה חושש שהוא ינהג מנהג ביזיון? מסתבר בהמשך המדרש שהחשש הוא לא רק מזה שמשה מת, אלא החשש הוא ממשהו הרבה יותר מהותי, מזה שעכשיו הם נכנסים לארץ. מה אתה כל כך חושש? ברוך השם, הם נכנסים לארץ. לכן אני מתחיל לחשוש. ופה צריך להתחיל להיכנס לזה. כי אביאנו אל האדמה, לאכל, לסבה, לדשן. עכשיו קוד בני עליי. אבל אני רוצה לחזור לרצף כולו, ולא יכול להסתפק בהסבר של סמיכות ספציפית אחת, של מועדים לנדרים, של מינוי יהושע למועדים, של נדרים לבני גד ובני ראובן. מה המהלך? אני חוזר למה שבו פתחנו. 17 פרקים, כמעט חצי מכל ספר במדבר, עוסקים בעשרת החודשים האחרונים של עם ישראל במדבר. אני מבקש לטעון שלפרקים האלה יש קוד אחד, מסר אחד שבעצם חורז על עצמו כל התורה ובא בעיקר לידי ביטוי במדבר, והוא המעבר לספר דברים גם. סיום מופיע בפרשה שנקרא השבת בפרשת מטות, בסיפור הנדרים שבאמת נראה לנו הכי פחות קשור לזה. כי הוא באמת עוסק בדברים שבין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אורי הבית אביה. מפרק כף, מהרגע שמרים מתה, הנושא המרכזי של עם ישראל הוא הדיבור, הפה. משה רבינו חוטא בפרק כף בשנה ה-40 עדיין עם אהרון, כשמרים כבר נעלמה, בחטא הראשון של הדיבור. כשהשלישייה הזאת של משה, אהרון ומרים התחילה להיחתך, להיפרם, נפגע בפעם הראשונה כוח הדיבור של משה ואהרון. כשמשה רבינו התלבט אם לקחת את התפקיד או לא לקחת את התפקיד, זה היה הנושא המרכזי כמעט היחיד שהוא עסק בו. כבד פה, כבד לשון, לא איש דברים, זה היה עניינו. אבי הנביאים עסק בבעיית הדיבור. אהרון בכלל הגיע לתמונה רק מפני שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפי. מרים מתה, הבאר כבר לא עולה, והקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לדבר אל הסלע. משה רבינו לא מדבר אל הסלע, אלא מכה אותו. באותו הרגע מופיע העונש הגדול ביותר שיכול להיות בעולם. לכן, מקור 10, זה תחילת עשרת החודשים, זה תחילת 17 הפרקים הגדולים האלה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. כמה פעמים שלא נחזור על מי מריבה, זה מחריד. לא האמנתם בי. חוסר אמונה. לא גרמתם שיאמינו בי. איך? בזה שלא קידשתם את שמי לעיני בני ישראל, להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. הרי אין סוף שאלות, ותמיד הן עולות ועולות מחדש. חוסר אמונה? מה זה שייך לקידוש השם? איך שואל הרמב"ן? מישהו פה יכול להקות בסלע ויצאו ממנו מים? זה לא קידוש השם שאני אומר אני אקה בסלע ויצאו מים, אז הוא לא דיבר. אגב, כל הפרשנים, גם אלה שלא מסכימים עם רש"י שהחטא היה ההקאה במקום הדיבור, טוענים שהחטא היה בדיבור, רק בסגנון הדיבור, בצורת הדיבור. הרמב"ם אומר למה כעסתם? הרמב"ן אומר למה אמרתם מן הסלע הזה נוציא לכם מים? היית צריך להגיד מן הסלע הזה יוציא לכם הקדוש ברוך הוא. לא משנה, החטא היה בדיבור. רש"י אומר החטא היה בעצם זה שוויתרת על מלאכת הדיבור והשתמשת בפעולה פיזית. ותמיד שאלנו, מה אתה רוצה ריבונו של עולם? לפני 40 שנה כשהיקיתי בצור וזבו מים רבים, אף אחד לא ביקש ממני לדבר, והיקיתי בצור כמו שנציתי ידי עם המטה על הים. הם עמי מריבה אשר אבו בני ישראל את השם ויקדש בם, ואת העיקר אסור לשכוח. חטא מי מריבה, כוח שצריך להבין הוא שהחטא ועונשו קשורים. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ. בסדר, חטאתי בדיבור, לכן תן לי עונש שקשור לדיבור. מרים ואהרון דיברו במשה, אז 7 ימים המחנה נעצר. תמיד כשיש בעיות בשלישייה הזאת הן קשורות לדיבור. אם משהו שם נעצר זה קשור לזה, תמיד. אבל פתאום הדיבור שלא הופיע הוא חוסר קידוש השם בעולם, והוא מהווה סיבה מוחלטת לאי היכולת שלכם להוביל את ישראל לתוך הארץ. רש"י אומר שם דבר משונה. רש"י אומר להקדישני, איפה הקידוש השם? מה להקדישני? איזה להקדישני חסר פה? אומר רש"י קל וחומר שתמיד למדנו אותו כילדים, אבל אני חושב שהוא מוזר קצת. שאילו דיברתם אל הסלע והוציא מים, הייתי מקודש לעיני העדה. למה? איך הרמב"ן שאל, מה יש? ואם אתה מכה, אז אתה לא מקודש. זה לא נס. לא בגלל הנס. כי היו אומרים, מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע? ואינו צריך לפרנסה. מקיים דיבורו של מקום. קל וחומר אנחנו. זה היה קידוש השם. נו. אם יהודי היה אומר קל וחומר כזה, כל למדן לידו היה פורך את הקל וחומר ב-20 שניות בדיוק. מה הסלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך פרנסה? לכן, מה הבעיה לקיים דיבורו של מקום? אבל אני שמדבר ושומע לו עלינו וכל מיני דברים שצריך ולא, וגם צריך פרנסה, אז יש לי צרור, מה אתם רוצים? מה זה קל וחומר זה? זה קל וחומר. אם הסלע מתנהג כל כך יפה, אתה ראית פעם את השולחן מרביץ? לא. קל וחומר שגם אתה תתנהג יפה. מה קל וחומר? תמיד אומרים, מה כתוב פה? מה הסלע זה שאינו מדבר? וכך היו אומרים. ולא קידשתם את השם, הם לא אמרו. מה קורה מיד בפרשה אחר כך? משה רבינו פונה למלך אדום. מצב קשה בעם ישראל, מיד אחרי מי מריבה. משה ואהרון ננזפו, הם לא יכניסו את ישראל לארץ. מרים מתה. עוד מעט מות אהרון. בדרך פונים למלך אדום. נאום דיפלומטי הכי גדול והכי מיוחד שהיה עד היום של משה למלך. הוא פונה אליו ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את הנאה אשר מצאתנו. הוא מספר לו איך התפללנו, המוטיב המרכזי של הנאום זה וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. קולנו. מה עונה לו מלך אדום? לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. משה רבינו אומר למלך אדום, הכל כל יעקב. יש לנו ייחוס אחד, אנחנו יודעים להתפלל. אנחנו התפללנו. מלך אדום עשיו הוא אדום, עונה למשה רבינו, כן כן, גם לי יש היסטוריה. והידיים ידי עשיו. אם רק תתקרב הנה, אני יוצא בחרב. וכל מי שעומד שם בצומת הזאת לא יכול לשכוח וצריך להזכיר את זה כל פעם מחדש. המפגש הזה, המפוספס, בין משה לאדום, תנסו רגע להוציא את מי מריבה, אין מי מריבה בהיסטוריה, תארו לכם שהמפגש בין משה לאדום היה שנייה לפני מי מריבה, ומשה רבנו לא היה חוטא במי מריבה. זה הרי מפגש פסגה בין יעקב לעשיו. הרי סבא יעקב שמע את סבא עשיו שואל אותו, למה אתה לא בא איתי יחד? ישאב הם אליך ואלך לנגדך. הוא חשב שתהיה מלחמה. הוא אמר לו, לא רוצה מלחמה, אני רוצה ללכת יחד. הסבא שלנו, יעקב אבינו, ענה לו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי ותפקו יום אחד ומתו כל הצון, יעבור מה אדוני לפני עבדו ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. הנה הנכד בא. רשי אומר שעמד אשר אבוא אל אדוני סעירה מתי? כמו שנאמר בעובדיה, באחרית הימים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. מוריי ורבותיי, אלמלא חטא מי מריבה, זה הפרק של אחרית הימים. אלמלא חטא מי מריבה, פרק כף. בפנייה של כה אמר אחיך ישראל, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מה באנו לעשות אצלך סך הכל? באנו להיכנס לארץ, למי שלא מבין מה זה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מה הם יעשו בהר עשיו? פשוט, הם יעברו בדרך לארץ. הם הולכים לירושלים, הם לא הולכים להישאר בעריסיו, הם רוצים להגיע לירושלים וששם ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. רק הם עוברים בהר סעיר, הם לא יגעו שם בכלום, לא נעבור בשדה וחרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך מלך, הכל כמו שאמרו. ונמשיך קדימה. למה משה לא מצליח לשכנע את מלך אדום? מסיבה פשוטה. אמר לו מלך אדום למשה, משה רבינו, מה אתה אומר? אתה מדבר בשם הכל, כל יעקב? למה לפני שתי דקות הקיטה בסלע במקום לדבר בהכל, כל יעקב? כלומר, אתה לא משתמש רק בדיבור. אתה משתמש גם בלהקות את הסלע. בלהקות, יש לי בירושה כוח לא פחות טוב משלך. אתה רוצה לעבור פה? חרב. הכל כל יעקב, אמר לנו רשי בפרק בראשית בספר בברכות, כשהכל כל יעקב באמת, אז הידיים ידי עשיו מתקפלות לכל כל יעקב. אבל כשהכל הוא לא בדיוק כל, אז הידיים הם ידיים. מאותו רגע המערכת משתנה. עם ישראל עובר לידיים. מיד אחרי הניסיון לדבר עם מלך אדום, מתחילים להסתובב בדרך. התקצר נפש העם בדרך. נחשים, שרפים, עקרבים. עם ישראל מתחנן, נחש נחושת. ואז מתחילות מלחמות בעל כורחנו. ועם ישראל פותח לראשונה בהיסטוריה צבא. צבא הגנה ממשי. הוא נלחם בנחלי ארנון, באמורי, בסיחון, באוג. והוא מצליח. דיברנו על זה רק בשבועות האחרונים. ומשה רבינו לא מופיע שם בכלל בפרק. הוא מצליח, והוא חוזר ללמוד לדבר בפה. הוא שר שירה אחרי 40 שנה מחדש, אז ישיר ישראל עלי באר. בלק והנכד של מואב, מלך מואב, והנכד של לוט, של הרן, הוא יודע שהבעיה האמיתית של עם ישראל זה הכל כל יעקב. אז הוא קורא מהר 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 לבלעם מהר הרי קדם, מלבן הארמי, והפעם הראשונה בהיסטוריה, פרשה שלמה עוסקת בכוח הדיבור. בוא תקלל. והקדוש ברוך הוא צריך להפוך את הכללה לברכה. ולא קם בישראל כמשה עוד, בישראל לא קם, אבל להבדיל באומות העולם קם, ותראו מה הכוח של הדיבור. פרשה שלמה רק בסוגיה הזאת. נגמרת הפרשה הזאת עם זמרי וכוסבי. מגיע הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו, עכשיו צריך להילחם במדיין. במה שמדיין מבטא. צריך להילחם ברעיון שבא לידי ביטוי בבנות מדיין. בכוסבי בת צור בת נשיא מדיין אחותם. צריך להילחם ברעיון של מי שהבין סוף סוף שאת עם ישראל מחלים לא במכות, אלא בעיבוד הקול הפנימי שלו. צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם בנכליהם. תתחיל את המלחמה. אני אתחיל מיד, אבל יש לי כמה פרשות באמצע. איזה פרשות? עכשיו נראה אותן אחת אחת. לפני שמתחילים את המלחמה, מתחילים לגלות כוחות בעם הזה. יש בעם הזה חמש בנות. בנות צלופחד בן חפר. הן מן הסתם פחות מרכזיות ותופסות כותרות פחות גדולות ממלך מואב וסיחון ומלכים ומנהיגים. אבל בנות צלופחד באות ומדברות. כן, בנות צלופחד דוברות. ומה הן מדברות? הן אומרות, אנחנו רוצות להיכנס לארץ. אנחנו לא מבטרות, אבל אנחנו רוצות רק דבר אחד. ששם אבינו לא יצא מנחלתנו הלאה. מה אכפת לכם? יהיה לכם את רז, יהיה לכם את השטח הנכון. לא, 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 לא. לאדמה הזאת קוראים אדמה של צלופחד. זה סלע אחר. האדמה הזאת מדברת צלופחדית. היא לא מדברת שם אחר. וארץ ישראל אנחנו הולכים להיכנס. שם הסלע אמור לדבר. אתם יודעים מה היה אמור להיות קידוש השם שמשה רבינו היה יכול לעשות? זה הקל וחומר. אילו היית מדבר אל הסלע והסלע היה נותן מימיו, אז כל העולם כולו היה מגיע למדרגה שכל דבר פה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, וכל דבר אמור לבצע את תפקידו כי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ואז אין סלע סתם. בשביל זה לקחתי אתכם 40 שנה במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד לאמור. במדבר ביקשתי ממך ללמד איך מדברים. וידבר השם אל משה במדבר, ומדברך נווה. זה המקום שבו יש את הדיבור. הדיבור הוא ולא אחר מה שעושה את ההבדל בין האדם המדבר לבין הדומן והצומח והחי. לא התכלס. בני גד ובני ראובן יופיעו עוד מעט אל משה רבינו. והם יגידו לו, משה רבינו, אנחנו רוצים להיות חלוצים. בוא נסתכל רגע על בני גד ובני ראובן. לא הבנו את אבן עזרא. אבן עזרא אמר, פה כתוב ככל היוצא מפיו יעשה, פה כתוב ככל היוצא מפיכם תעשו. יופי. מצאת שני פסוקים. לא הבנו בכלל את בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן זו פרשה נפלאה. פעם עסקנו בה בהרחבה. מקור 11 זה רוב הפסוקים, אנחנו נראה רק בודדים בודדים מהם. מי הם בני גד ובני ראובן? הנה מקור 11. ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן, עצום מאוד, לבני ראובן ולבני גד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. מצוין.
זה בסדר שיש להם מקנה רב. הלוואי עליי. עצום ורב מאוד. בסדר גמור? צריך להיזהר. יודעי שיש לו כל כך הרבה מקנה, כדאי שילך למשנה יומית גם. בסדר, אבל מקנה זה לא רע. מיד נראה את המשך. הם פונים אל משה ואומרים כך, ויבואו ונגדו בני רובן ויאמרו אל משה ולעזר הכהן ונשיא הידה למור. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה וסבמון ואובעון. הארץ אשר עיקה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. זה כמו שמתחילים מסע ומתן. טוב, מה אמרתם עד עכשיו בקיצור? אמרנו שמות. זה כמו מפה טופוגרפית. ב' אמרנו שהארץ היא ארץ מקנה. נתון חשוב. ג' אמרנו לעבדיך מקנה. אני שומע. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. עכשיו אובייקטיבית. איך אפשר להבין את מה שאומרים בני גד ובני ראובן? אל תעבירנו את הירדן, אני מתוך חוסר אמון, סתם, אני אובייקטיבי, כמשקיף אום. יש שתי אפשרויות להבין. או שהם אומרים, אל תעבירנו את הירדן, כי אנחנו פרזיטים. תלכו אתם להילחם, אנחנו רוצים להישאר פה עם המקנה שלנו בעבר הירדן המזרחי. או שהם אומרים דבר אחר לגמרי. אנחנו בנחלות רוצים לגור בעבר הירדן המזרחי, כי זה ארץ מקנה. יכול אגב להיות שהרבה מאוד שבטים לא רצו לגור בעבר הירדן המזרחי. זה רחוק מהמרכז, זה רחוק מירושלים, זה רחוק מהכל. יש ירדן באמצע. זה ארץ מקנה, זה מתאים לנו. לגבי המלחמה, אנחנו ודאי שהולכים למלחמה. הרי הם לא אומרים אנחנו לא רוצים ללכת למלחמה, נכון? יש שתי אופציות. לפחות, נהיה אובייקטיביים, שתי אופציות קיימות. נו, אז מה צריך לעשות אם אתה המנהיג ובאים אליך להגיד? צריך לשאול, מה כבודם מתכוונים? נכון? ואם אתה רוצה שלא יהיה להם אפילו בדל מחשבה, בדל אבא אמינה, להגיד אנחנו לא הולכים למלחמה, תגיד את זה ככה עם איזו נימה כזאת, שאני מקווה שלא כדאי לכם אפילו לחשוב על המחשבה. בסדר. תראו מה משה עושה. היום אומר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה תניעון את בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? ומתחיל לספר להם היסטוריה. אתם יודעים מה היה לפני 40 שנה, חטא מרגלים, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם. אולי לא לזה התכוונו? פסוק י"ז, ויגשו אליו ויאמרו. איך שואל עקדת יצחק? למדנו אותו פעם. ויגשו אליו, איפה הם היו? מה זה ויגשו? מה, הם באו עכשיו ממקום אחר? הרי הם דיברו איתו גם לפני כן. אומר עקדת יצחק, שמישהו מאוד מפחד, כתוב ויגש. ויגש אליו יהודה. הוא הולך להרוג אותי. ויגשו אליו ויאמרו. אומר עקדה, בלשון שלנו, ניגשו ואמרו לו, אדוני, לא הבין אדוני את דברינו. ניסו איכשהו להרגיע, זה בכלל לא מה שהתכוונו. היגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפינו. באים מיד היהודים ואומרים, או, למה קודם כל מקנינו ואחרי זה טפינו? תשבח אותם לקורס בנימוסים. על זה צריך פרשה? על זה צריך להגיד להם שהם הממשיכים של המרגלים? מגיעים אל השני שבטים של חלוצים, תקשיבו מה הם אומרים לגבי המלחמה. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם אביא עונום אל מקומם. וישב תפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. הם היחידים שלא יהיה להם קלב. אנחנו, הילדים שלנו פה, אנחנו חוזרים הביתה כשנגמרת המלחמה. מתי נגמרת המלחמה? הנה ההגדרה, פסוק י"ח. לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו. באמת, הרי יהודים עד שהם יגמרו לריב איפה הם יושבים, אתם לא תשובו אף פעם אל בתיכם. הכל אנחנו מקבלים. אז למה אתה כועס עלינו, משה רבינו? לא התכוונו אף פעם שלא יצאים למלחמה. מה קרה? רק אמרנו, הארץ ארץ מקנה, לעבדיך מקנה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, תן לנו לגור פה. לא ביקשו שום דבר מיוחד, לא קרה כלום. ויאמר עליהם משה, נו, היינו מצפים עכשיו בפסוק כף, ויאמר עליהם משה, פילת לוי, כל הכבוד, אני לא ידעתי שאתם כל כך צדיקים. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, זה עבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם וכו' וכו' וכו'. ואם לא תעשו כן פסוק כף ג', הנה חטאתם להשם, דעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. למה לא? מה קרה? אחר כך הוא לא סומך עליהם. הוא מעמיד שם את אלעזר ואת יהושע, ואומר להם, אתם הרעבים. ואחר כך הוא עושה להם תנאי בני גד ובני ראובן. תנאי כפול. מה אתה רוצה מהם? לא נגמר הסיפור הזה, בסוף בסוף, פסוק למד ג', אולי נראה את למד, למד א', ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען ויתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן. או, נרגעו הרוחות, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף. את ממלכת סיחון מלך האמורי, חזרה לפרק א' ובמדבר, הנה הכיבוש, סיחון, ואת ממלכת אוג מלך הבשן הארץ ועריה בגבולות הרי הארץ אביב. מה קרה בפרק בני גד ובני ראובן? אגב, מאיפה נחת פה פתאום חצי שבט מנשה? הם לא ביקשו אותו בכלל אף פעם. מה לא ולמקנה? מה הוא עושה שם? צריך כנראה גם כאלה שמארגנים גמח. מה הוא בא לחפש? חצי שבט מנשה. מי הזמין אותו? הם בכלל לא דיברו איתו. ויתן להם, זה לא עלה בכלל בסוגיה, זה גם לא קשור לטענות, דיברו על ארץ מקנה. הכל מאוד פשוט. משה רבינו אומר, אני מאוד לא מתלהב ממה שקורה פה. אתם אומרים שאתם תהיו חלוצים, ואתם אומרים ארץ מקנה, ואתם בטעות אומרים קודם כל מקנינו ואחרי זה תפינו. ותשימו לב לעוד דבר אחד שאתם אומרים, ראינו את זה פעם בעקדה, או דבר אחד שאתם לא אומרים. אתם כל הזמן מדברים על זה שאתם תחלצו חושים לפני בני ישראל, לפני בני ישראל, לפני בני ישראל. יש לי מילה אחת שלא שמעתי. פסוק כף א', אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו פסוק כף לפני השם למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו. פסוק כף ד', בנו לכם ערים לטפיכם וגדירות, פסוק כף ד', בנו לכם ערים לטפיכם וגדירות, באמצע מופיע הרבה פעמים לפני השם אצל משה, וגדירות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. אז קשור, עוד מעט נראה. ויומר במי גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. חזרנו בנו, למדנו נימוס, תפינו, נשינו, מקנינו וכל בהמתינו יהיו שם בירי הגלעד. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. אתם מבינים מה רציתי ממכם בני גד ובני ראובן? מה אתם אומרים? שתכלס אתם תהיו הכי חזקים? שר כוח, בדיוק מזה אני מפחד. כשנכנסים לארץ אני מפחד משתי תופעות. קשה להגיד את זה. לאחת קראו מרגלים, ולשנייה קוראים בני גד ובני ראובן. המרגלים אמרו, לא רוצים ארץ ישראל. רוצים מדבר וענני כבוד ועמוד ענן, שם שמיים. בני גד ובני ראובן אמרו, רוצים ארץ ישראל. נלחם, נקנה, יהיה חזק. איי, אבל בעזרת השם, פספסנו. זה עניין טכני. טכני? אתם ההמשך של המרגלים מבחינתי. תרבות אנשים חטאים. זה מדהים. אתם מבינים מה המשמעות של המילה, של הדיבור? אתם מבינים שמה שיקבע את מה שנעשה בארץ ישראל לא יהיה התכלס שלכם, אלא מה שייצא מפיכם? עכשיו אגב זכור למה חצי שבט מנשה נכנס. זה כבר הופך להיות מובן, אני חושב. לבני גד ובני ראובן יש המון מקנה. נו, עם כל כך הרבה מקנה, אפשר להתארגן שם יפה מאוד ולהקים שם הכל אלטרנטיבי. יש ירדן באמצע. מאוד לא קל לשמור קשרים. אז מה עושים? לוקצים חצי שבט של כוללניקים כזה. ואומרים להם, אתם גרים שם, איתם. אגב, זה לא היה כל כך אזור פרנדלי. כי למשל בפרשה הבאה, בפרק הבא, כשידברו על ערי מקלט, יגלו לנו שערי המקלט מתחלקים חצי-חצי. חצי לכל ארץ ישראל המערבית, 9.5 שבטים. חצי לבני גד ובני ראובן. שואלת הגמרא, למה? כי בעבר הירדן נפישי רוצחים. שם מסיבות פועלות. יש יותר מקרים קרימינליים. טוב, למה שאני בתור חצי שבט מנשה אסכים לעבור לשם? מה קרה? לא מסכים, יש לי נחלה שלי. הרי כל הסיפור פה עם מנשה, צלופחד בן חפר ומנשה, בני יוסף דוברים, עושים להם את הסיפור. מה רוצים מהם? אתם זוכרים שאז מגיעים בסוף הפרשה לזה שיאיר קיבל 60 חוות ונובח הלך ללכוד. פשוט. משה רבינו רצה לקחת שבט אחד, לחצות אותו לשניים. אם הוא יהיה חצוי לשניים, אגד יהיה חייב להעביר קווים משני הצדדים כל הזמן. כי לא יהיה משפחה שלא יהיה לה בן דוד פה ובן דוד פה. אז יהיה חייב להיות קשר. עכשיו, אני לא מוכן לבוא לגור שם. בסדר גמור, תקבל 60 חוות. כשאני אגדיר את זה אזור פיתוח א' פלוס, 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 גם אתה תסכים לגור שם עם 60 חוות. וכך מעבירים חצי שבט מנשה, הם נמצאים עם בני גד ובני ראובן, ואתם תלמדו ככל היוצא מפיכם תעשו. מה שיקבע את הכניסה לארץ הוא לא העוצמה. זה חשוב. אם תעשו כך, זה פילי פלאות. אבל מה שיקבע את זה, זה הזיכרון שלכם, איך אתם תדברו אל האבנים האלה. האם אתם הולכים חלוצים לפני השם או לפני בני ישראל? אני בטוח שהיו שם אנשים שאמרו, תכלס מה זה משנה? תכלס זה נראה אותו דבר במלחמה. ותכלס זה נראה אותו, כי הבנתי שתכלס זה נראה אותו דבר. אבל זה בכלל שני דברים אחרים לגמרי. אם באתם לארץ ישראל כדי לכבוש אותה ולעשות את המלחמה ולחזור ולהקים מקנה של בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי ולגמור את כל הנאום ולא להגיד לי פעם אחת קודש ברוך הוא. אז בשביל מה התקדמנו 40 שנה מאז המרגלים? איזו פרשה מצמידים לבני גד ובני ראובן? אם ילדה קטנה נדרה נדר, עולם ההלכה עומד דום. זה פילי פלאות. אתם יודעים מה הפירוש המושג ההלכתי של נדר? אני ילד קטן, אומר שהשעון הזה יש לו משמעות של איסור הנאה, של חפצה. מרגע זה השעון הזה הופך מבחינת ישותו המשפטית להיות אסור בהנאה. בעברית אומרים הכל דיבורים. אז אמרת, אז מה? כל עוד לא הוכח שהרגת אותי כולל וידוא הריגה באמירה שלך, אתה זכאי לחלוטין, לא מספק, זה ההפך, אחרת אתה לא אין. אז מה אמרת? לאמירה שלי יש משמעות משפטית כי זה נאמר, כי זה יצא מהפה שלי. ילדה קטנה אמרה נדר. היא לא אמרה זה יהיה במקדש. נו, תגידו מקדש. לא, היא סתם אמרה שהתעתוע הזה אסור עליה. אז לפני שהולכים להילחם במדיין, עוצרים את כל ראשי המטות ואומרים להם, רבותיי, אני רוצה לספר לכם מה המשמעות של דיבור. כשמהפה של הילדה הזאת יצא נדר על צעצוע, קרה משהו בשמיים. ואתם ראשי המטות, חשוב מאוד שתלמדו את זה. כי באופן טבעי ראשי המטות אין להם זמן לדברים האלה. באופן טבעי כשבנות צלופחד דוברות, הדבר הטבעי ביותר היה שיגידו להם עכשיו אין זמן לדיבורים. ואם אתם מוכרחות לדבר אז תלכו, יש איזה פקיד בחוץ, הוא ישמע אתכם וירגיע את העניין ותבואו אלינו בתום המלחמה. לא, לא זאת המלחמה עם מדיין. המלחמה עם מדיין היא מלחמה לשאלה המהותית, האם אתם מבינים למה בכלל אתם נכנסים לארץ. זה מה שניסה לעשות בלעם עם בנות מואב ובנות מדיין. זה מה שניסה לעשות כוסבי בת צור בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגיפה. זאת המלחמה. עכשיו אחרי שאומר הקדוש ברוך הוא למשה צרור את המדיינים, עושים נפקד מחדש, ראי ארגון, ובודקים מחדש אם עם ישראל יודע דיבור, וזה היסוד. ובמלחמה הזאת שעם ישראל יצטרך לנהל, במלחמה הזאת מופיעה עכשיו הפרשה שפותחת את הדברים שלנו בנדרים. לפניה פרשת המועדים. מה יש בפרשת המועדים? עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי. למה פקוד בניי עליי? אני לא צריך ללמד אותם עכשיו על חג הקציר וחג האסיף. והם ידעו לבד. אני צריך ללמד אותם שאין משמעות לכל הסיפור אם הם לא ידעו יום יום, ערב הבוקר, להביא לי תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. כי כאן, במדבר, כל עוד אתה היית משה רבינו והיה משכן, ועם ישראל הלך עם המדבר ועם המשכן שלו, לא היו שום בעיות. כי המשכן באמצע. סך הכל, מאירים את הילד ושואלים אותו, נו, אתה כבר התפללת שחריס, או הבאת כבר תמיד של שחר. לא, תן קפיצה, 20 שניות, אתה במשכן. אבל כשהוא יהיה בגליל והוא יהיה בנגב, הם יצטרכו להגיע לירושלים, אפשר יהיה לשכוח את ירושלים הרבה יותר בקלות. אפשר יהיה לשכוח את השם השם שבכל העניין. זה לא כל כך מסובך לשכוח. זה קל מאוד. הכי קל לשכוח אם אתה בעבר הירדן המזרחים, וגד ובני ראובן עם המקנה, אז איתם צריך טיפול מיוחד. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם. אבל במה? בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי בצור. אז לפני כן צריך בירורים. כשמסיימים את הבירורים על המועדים, על הנדרים, על הדיבור, על מעלת הדיבור, כשהאדם יודע מה היה יכול לעשות הסלע, שאלתי על הקידוש השם, זה המושג של קידוש השם. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, מה התיקון של מה שהיה בסלע? חמש הבנות האלה של צלופחד, שאומרות לבית שלנו, הבית שלנו עונה לשם צלופחד. האבן הזו הולכת עם צלופחד. זאת לא אבן אחרת. שואלים תמיד למה זה היה כל כך קשה, למה משה רבנו לא היה יכול לענות לבד? גם לנו זה כל כך קשה. אנחנו כן זוכרים תמיד שהאבן הזאת הולכת עם צלופחד. והיא לא יכולה ללכת בלעדיו. זה לא אבן, זה לא סלע. זה לא סלע שנותן חקלאות או לא נותן חקלאות. זה סלעים שחיכו 2,000 שנה לעם ישראל שיבוא וייתן מהם דיבור. וידבר אליהם כדי שהם יענו לו. והם עונים לו. זה לא מילים. אם את זה אתה לא מבין, אז אתה לא מבין את הכניסה לארץ. זה 17 פרקים. מסיפור הסלע והאבן שם, צריך לברר את הסיפור הזה עד הסוף. פתחנו, ובזה אני מסיים, אבל דילגנו על המקור הראשון, אני רוצה לחזור אליו. מיד כשמסתיימות הפרשיות האלו, מגיעים לפרשה קצרה, פרק למדלת, חשובה תמיד, חשובה היום, לא פחות, אולי יותר, פרשת גבולות הארץ. זו פרשה שאין בה מצווה, זו פרשה של מידע, אלה הגבולות. הפרשה מתחילה בביטוי משונה. מקור אחד, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, אגב עברית מוזרה, כי אתם באים אל ארץ כנען, או כי אתם באים אל הארץ. מה זה כי אתם באים אל הארץ כנען? או שנייה? זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה. ונסב לכם הגבול, ים המלח, צפונה, נגבה, כל הגבולות, הפרק הכי ארוך על גבולות, פרק למדלת ובמדבר. יפה מאוד. חז"ל שואלים שאלה לא על הארץ כנען, ולא על זאת הארץ, אלא על המילים צוות בני ישראל. זה מילים שפגשנו בתורה הרבה פעמים, אבל הן לא קשורות הנה. מקור שתיים, ובזה אנחנו עומדים. צוות בני ישראל רבי שמעון בן יוחאי. אין ציווי בכל מקום אלא חסרון כיס. אף פעם לא מופיע צוות בני ישראל, בביטוי צוות בני ישראל, אם אין אחר כך משהו שצריך לעורר מאוד יהודים. נו, מה הכי צריך לעורר יהודים? להוציא משהו מהכיס. הנה דוגמאות. זה מעניין, שנאמר צוות בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. טוב, זה מסובך. אין לי בעיה לדבר על שמן זית זך, אבל לתת אותו זה כבר יותר קשה. איך יהודים היו אומרים? מי וכך היה אומר, ועד וכך היה מונה, נופלים שבע פעמים בדרך. אז צו, זה נאמר כשיש חסרון כיס. אחר כך כתוב, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זר. נו, המתנה, שבעה ימים, בסדר? צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת הרי מקלט. הפרשה שלנו. נו, זה על חשבון השטח שלי. בסדר? צו את בני ישראל ואמרת להם את קורבני לך מי לאישי ריח מכוחי. דיברנו מקודם. נו ודאי, זה יום יום, זה כסף. אז מה עושה פה צו את בני ישראל? אלה גבולות הארץ. מה אתם צריכים לעשות? צריך לדעת את זה. מוכנים לשים על הקיר מפה. מה אתם צריכים לעשות? הרי אין ציווי בכל מקום אלא חסרון כיס. חוץ מאחת בכל התורה כולה. זה עדות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ידע מה זה ארץ ישראל. זה רבי שמעון בר יוחאי שלימד אותנו שארץ ישראל נקנית בייסורים. ואיזה זה? זה צוות בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען. תזרזם לעניין חילוק הארץ. זה מחוץ לכללים. זה קשה. פה צריך זירוז מיוחד. כי אתם באים אל הארץ כנען. הארץ. תזכרו שכשלא מדברים בנכון, היא חוזרת להיות כנען. היא הייתה פעם כנען. היא לא נקראת אף פעם במקרא ארץ ישראל. כי כל התפקיד שלכם הוא לעשות אותה הארץ. ולזכור את חטא כנען, וכמעשה כנען לא לחזור ולעשות. כי אתם באים אל הארץ, כנען, זאת הארץ. ואת זה אתם צריכים זירוז גדול. כי בארץ הזאת יש לה אבנים שימות. קוראים להם בשם. אי אפשר להחליף את השמות. יש אבן צלופחדית ויש אבן עם שם אחר. אי אפשר להמיר את זה בשום אלוהי נחר. אי אפשר להמיר את זה בנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. למה היה חשוב לי לפני השם? כי אם זה יהיה לפני השם, אז אתם תמצאו את השמות. ואם תמצאו את השמות, אתם תזכרו תמיד שזאת ארץ השם. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעזרת השם.